אורח לשבת עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב שבת שלום. האורח שלנו הוא הרב צבי יהודה לאו. שלום וברכה כבוד הרב.
שלום וברכה, ערב שבת שלום לך אריאל ולכל המאזינים.
טוב, את משפחת הרב, את משפחת הרבנים לאו כמובן שלא צריך להציג, אבל הרב עצמו הוא רב קהילת קהל חסידים בפתח תקווה וראש ישיבת נתיבות יצחק בתל אביב, אבל מה שהפתיע אותי זה גם רב ארגון למענכם. מה זה?
זה ארגון חביב מאוד שהקים ידידי הרב יוסי הרבליך, והוא עוסק בהכוונה וייעוץ רפואי שרופאים בשירות מילואים בעצמם נותנים הכוונה, ייעוץ, מה שמאפשר ככה לתת לאנשים את ההכוונה הנכונה לדרכם לטיפול רפואי כזה או אחר.
אז כשמגיעות...
יש גם הרבה שאלות הלכתיות, כן. בממשק של רפואה והלכה, וזו המשפטת של עבדך הנאמן.
לפעמים זה גם שאלות חירום כאלה, מה באמצע הלילה מתקשרים?
יש גם שאלות כאלה, החוכמה היא גם לדעת לעתים איך לעזור להם לנסח את השאלה, כשזו שאלה שצריך לה כתפיים רחבות יותר, ולהעלות את זה למעלה, ובעזרת השם גם כן לתת את המענה במקום.
טוב, אנחנו בערב שבת, אז אולי אם אפשר נתחיל בשבת הקרובה, אני יודע מההיכרות שלי את פועלו של הרב, שבמהלך שבת סטנדרטית הרב נותן כמה וכמה הרצאות, שיעורים, ואני תמיד שואל את עצמי, אם רוב השבת הרב עסוק בלתת את השיעורים, למסור את השיעורים, מתי הרב מספיק להכין אותם?
אז זה באמת דבר שהחוכמה היא לא להכין את השיעור ספציפית צמוד לשיעור, אלא למלא את הגביע במשך כל השבוע, ולדאוג שאחרי זה יישפך נכון למקומות הנכונים. אבל באמת, כל הרעיון של מסירת שיעור, של שיעורי תורה, חלק גדול מזה זה צריך להיות אופן שהאדם הוא לומד את זה כשלעצמו. אחד מזקניי שאני זוכה להימנות על צאצאיו, הוא מרן בעל הדברי חיים מצאנז, זכר צדיק לברכה, שאמר משפט שמהווה עבורי אבן יסוד, אמר ששווה לאדם לתת שיעור, הרצאה, שיחה, דברי תורות, אפילו לאלף אנשים, אפילו אם זה ישפיע בסופו של דבר רק על אדם אחד, ואפילו אם האדם האחד זה עובר בעצמו.
זה עצמו.
אז מה מונח בזה? מה שמונח בזה באיזשהו מקום, שהחוכמה הגדולה זה, תלמד את התורה בעצמך, תתעורר בעצמך, דבר על עצמך, תכלול את עצמך עם הציבור, עם ציבור השומעים. ואבי מורי שליטה נוהג הרבה פעמים לצטט בהקשר הזה, ממורו ורבו רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, שהשתמש במונח התלמודי, מי גודל זכי לנפשי זכי נמי לחברי. תרגום, מתוך שאדם זוכה לעצמו, ממילא הוא זוכה גם לחברו. כשאתה לומד משהו, וכיוון שאתה נמצא באווירה כזו שאתה יודע, יש את המושג הזה בחזל ללמוד על מנת ללמד, אז אתה רואה מה שאתה אומר, או, זה דבר שאפשר לשתף בו את הציבור, כיוון שאתה כבר מונח הראש שלך גם בלהכין וגם במסירת שיעורים, אז כשאתה רואה איזה משהו טוב, אתה אומר, או, זה מתאים לשתף את הקהל, זה דבר, זה מתאים לקהל פלוני, זה יותר מתאים לציבור אלמוני, ועל הדרך כמובן לפני שבת או בשבת עצמה, אתה עסוק בריכוז הדברים בראש או בספרים שלפניך, כדי ליצור, לבנות עם החומר גלם שאספת במשך השבוע ובמשך החיים סתם, רק ליצור מכל זה את המבנה הראוי למסירת השיעור.
שייך אבל נניח להכין איזשהו שיעור מסוים, אבל להתאים אותו לקהלים שונים? או שכל שיעור צריך להיות בנפרד?
בגדול ודאי שיש צריכי רמה כזו או אחרת. הרבה פעמים השיעור, התוכן, התורה היא אותה תורה שניתנה, כתוב תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב. יש לי סבא, השם יקום דמו, הרב משה חיים לאו, זכר צדיק לברכה, שנרצח בשואה, כפי שידוע לרבים. אז הוא פעם אמר לפסוק הזה, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. יש הקבלה בין קהילת יעקב לתורה. כמו שהתורה אם חסרה באות אחת, הספר כולו פסול, כך גם קהילת יעקב, אם חסר יהודי אחד, אם חסר מישהו, אז כל הקהילת יעקב לוקה בחסר כולה, לכן אנחנו לא מבטרים על אף יהודי. אבל בהקשר שלנו, הרעיון הוא שהתורה כולה צריכה להיות נגישה, נהירה, מובנת, והיא שייכת לכל יהודי. בעיקרון, נקודת המוצא היא שאתה יכול למסור שיעור בתהרות לכל יהודי באשר הוא. אלא מה? הרעיון הוא אם אתה נותן לו את תמונת הרקע הנכונה, אם יש לך את הזמן ואם יש לו את הקשב לקבל את מכלול הנתונים מסביב, וזה לא תמיד שייך. לכן אתה צריך להתאים לא רק את הדברים ליהודי, אלא להתאים את הדברים ליהודי במסגרת הזמן שעומד לרשותך, במסגרת הכלים האפשריים. אבל מה שכן, הרבה פעמים השיעור הוא אותו שיעור, הסוגיה היא אותה סוגיה, אבל אולי עולם הדימויים הוא בסך הכל שונה. כשאתה רוצה להביא דוגמה כדי לסבר את האוזן, אז בקהילה ישיבתית אתה תביא את הדוגמה מחיים של ישיב בוחר, מחיים של בחור ישיבה. בקהילה עסקית הדוגמה שלך תהיה ככה יותר מעולם העסקים, ולכל אחד פה החוכמה צריכה להיות של מוסר השיעור כדי להתאים
כן,
את המעטפת.
כן, כמובן לנתב את זה, לראות מי הקהל שיושב מולו ולהתאים כמובן את הדברים. המשאב הכי יקר שיש לנו בחיים זה זמן. ובסופו של דבר גם הרב צריך להחליט איך לנתב את הזמן הזה בין קהלים שונים, בין אזורים שונים, על פי מה אפשר לקבל החלטה האם ללכת למסור עכשיו שיעור לעשרה אנשים ביישוב X או לאלף איש שנמצאים במקום אחר.
וואו, זו שאלה שבאמת באמת ככה הרבה פעמים אתה צריך לעמוד וקשה להגיד הכוונה אחת ברורה, אבל יש כמה נתונים שהנחות יסוד שצריכות ללוות אותנו. קודם כל, העניין אסור לזלזל באף שיעור, גם לא בשיעור של מספר מקבץ יהודים בודדים, שנראה לך ברגע הראשון שהם באיזושהי רמה תורנית נמוכה, ובכלל חלקם מנומנמים וישנים. אגב, זה גם לא רע שיהודים ישנים בשיעור. זו זכות גדולה לפעמים לזכות אנשים.
נכון, לנוח.
בליל שבת, כן, בליל שבת, עם יהודי ככה נרדם בשיעור, לפעמים יש לי מצפון, קשה לי לתאם את הדרשה.
למרות שאני חייב להעיד ששיעורים בליל שבת, שאני נוכחתי בהם, אף אחד לא ישן.
אני יודע, ואם בכל זאת קורה מישהו, קרה לי פעם שראיתי מישהו ככה בעיניים נאבק עם עיניו, ביום שישי ארוך של קיץ הוא לא הספיק לנוח, ונאבק בעיניו כדי להישאר ער, ונאבר שתי דקות לפני, אני יודע שאני הולך לתאם את הדרשה, תשתיק יותר עוד שתי דקות, ופום, בדיוק עכשיו הוא נרדם. אני נובר במוחי לחשוב, אולי יש לי עוד איזה
וודי. עוד איזה חמש דקות.
משהו, זה דבר תורה ככה חביב להוסיף, כדי להצדיק, אבל כמובן הכל בחיוך.
ברור.
אבל הרעיון הוא שבאמת אתה אף פעם לא יודע, ואני כל כך בפעמים מופתע לטובה משיעור שאתה מוסר, חשבת, אמרת את זה לכמה יהודים, אבל חז"ל אומרים על הפסוק בקהלת, דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים. אז חז"ל במסכת חגיגה למדו מהפסוק הזה, מה זה כמסמרות נטועים, נמשלו דברי תורה לנטיעות, איך כולנו מברכים, וחיי עולם נטע בתוכנו. למה נמשלו דברי תורה לנטיעה? לומר לך, מה נטיעה זו פרה ורבה? אף דברי תורה פרים ורבים. זאת אומרת, דברי תורה יש להם חיות, הם ישות קיימת, אתה לא סתם יפרח את המילים בחלל האוויר. זה פרה ורבה, מה עם משמע למשל? כשאתה אומר את זה לכמה אנשים, ואתה לא יודע אם אותו אדם יגיד את זה אחרי זה בבית, ואולי בבית יתווסף לו מזה איזושהי תוספת, ומישהו אחד מבני הבית עוד ישמע את זה ויתחזק מהדבר הזה, או אתה אומר איזה קושייה ואחרי זה אני... וזה קורה לי הרבה פעמים שאני שומע, מקבל רשת שלום, שמעתי ממישהו ששמע מהרב באיזשהו מקום, וכבר יש לזה תוספת, יש פריון רוחני לדברי התורה. אז קודם כל, הנחת היסוד היא, אסור לזלזל באף שיעור, באף ציבור, ובכלל אנחנו היהודים יודעים ש... כמות זה לא הסיפור הגדול שלנו, כן? לא, כי אתם המעט מכל העמים. אנחנו
על איכות, אנחנו בוחרים באיכות.
בדיוק. אז קודם כל זה, זו נקודה אחת. מה שכן, הרבה פעמים יש לך את השאלה, וזו שאלה שהיא הרבה מעבר לשיעור פה ושם, אם אתה יכול ללכת נגיד לקהל שהוא רחוק מאוד מתורה ומצוות, אתה תעמוד שעה ארוכה, ומינון הדברים שאתה יכול להכניס, כמות התביעות והאפקט נקרא לזה של הדברים הוא ברמה מאוד נמוכה. מידך אתה יכול לדבר לציבור של בני תורה, של ישיב בוחרים, של אברכים וכדומה. שם אתה יכול לתת לך ואתה יכול לדעת, להתרומם אם זה, להביא את זה לגבהים ובאמת מתוך שעה של שיחה, אתה הרבה הרבה מהדברים ייכנסו. אתה יכול להסתכל על זה לידך גיסה, מה כבר האברך והישיב בוחר צריך אותך, הוא יכול להסתדר בלעדיך, לעומת אותם אלה שלו. אז צריך שיהיה לך הרבה פעמים את המודד, ואין להקל ראש לא בזה ולא בזה. לצורך העניין, נכון שמאוד מאוד קורץ לנו ככה לעשות עכשיו פעילות של קירוב, ולדאוג שיהודי ישמור שבת. הלוואי ונזכה לכך. אבל אתה יודע מה, אם אני יכול לשבת בבית כנסת ולגרום לחמישה שישה יהודים, לתת להם טעם ותבלין בברכת המזון שיכוונו בנוידה לכו, בנודה לך, ועל הארץ ועל המזון קצת יותר, זו גם עבודת השם, זו גם תרומה גדולה מאוד, ובשמיים ידעו להעריך את הכל.
זאת אומרת, אז איך בכל זאת מנתבים? לפי מה שיוצא, לפי מה ש... יותר לוחצים?
קודם כל, מי שתופס, תופס, כמו שאומרים.
אוקיי.
זה, איך אומרים, איך אפילו בלעם אמר, הדבר אשר יתים השם בפי אותו שמו לדבר, אז הדבר אשר יתים השם ביומני,
כן,
זה פסוק מהתורה, אז אני יכול להגיד, הדבר אשר יתים השם ביומני, לשם אלך, אם זה פעם מתקשרים, ויש לך אפשרות להגיע, אז אתה מגיע, אם לא, אז מה לעשות, אז אתה אומר, ריבונו של עולם, אתה שלחת אליי את זה, ואתה, תיתן לי את האפשרות להשלים את זה בבוא העת, לכשהדבר יתאפשר. אבל במידה ואכן יש את הדילמה הזו, אתה חושב, עושה את החשבון, איפה אני יכול לפעול יותר? איפה אני יכול לפעול יותר? ולהשתדל מאוד, הרבה פעמים יש פיתוי ללכת למקומות, קצת יותר נוצטים, עם ציבור, יש את ה...
לא, אם מציעים נגיד איזושהי משרה רמה, רבנית רמה יוצאת דופן, או להמשיך בפעילות בישיבה, זה החלטה שרב יכול לקבל לבד, או שגם רב צריך להתייעץ עם רבנים?
וואו, זה קודם כל, הכלל החזלי, עשה לך רב, שכתוב פעמיים בפרקי אבות. פעם אחת זה כתוב בהקשר של הנחיה בשאלות הלכתיות, ופעם אחת בהשקפת חיים. הכלל הזה לא פוסח על רבנים בעצמם, שגם הם עשה לך רב. לא לחינם, התואר הנשגב ביותר אצלנו ביהדות, זה תלמיד חכם, שתמיד הוא עדיין תלמיד, ותמיד יש לו, צריך שיהיה לו
חכם לשמוע.
אבל כן. אני יכול לספר על איזה סיפור חביב, שמעתי את זה מאדמו"ר מתולנה בירושלים, הוא הראה לי את המקור לכך ומאוד נהניתי. אחד מגדולי הדורות שמוכר, אני חושב, אצל המוני עמך בית ישראל, היה רב מאיר שמחה, הכהן מדווינס, זכר צדיק לברכה, הוא מוכר על שם לפחות שניים מספריו. יש מכירים אותו בתור אור שמח, בעל האור שמח על הרמב״ם, שזה ספר למדני, מתוק מדבש, נפלא ונשגב, בסוגיות החמורות בכל חלקי התורה, רמב״ם כידוע. ומאידך הוא חיבר את הספר משך חוכמה על התורה, שזה גם ספר למדני נפלא, אבל יש בו גם הרבה מוסר והרבה השקפת עולם, בעיקר הוא בנוי כפירוש על המקרא. עכשיו, הסיפור היה שבשנים, בשנותיו הצעירות, רבי שמחה הכהן רצה להוציא לאור את ספרו על התורה, משך חוכמה על התורה, מסגרת הזמן עומדת לרשותם, לא מאפשרת לקראת להגיד, לספר את הרקע, למה הוא כבר בגיל צעיר, והצורך כהליך של תיקון מסוים מבחינתו, לכתוב את הספר פירוש נפלא מביותר על התורה. והוא התייעץ עם אביו, ואבא שלו אמר לו, טוב, תעצור, אל תוציא את הספר על התורה. למה? מכיוון שיש לך בעתיד גם אפשרות להוציא חיבור על הרמב״ם, שזה משהו הרבה יותר למדני, ככה, שאמור להיכנס לקהלים רחבים יותר. אם אתה תוציא את הספר משך חוכמה על התורה קודם, אז יגידו, או, הוא יודע להגיד פירושים יפים על התורה, יש לו וורטים יפים ונחמדים, אבל, ואז כשאחרי זה תוציא את ספרך על הרמב״ם, יגידו, או, הבחור החביב הזה עם הוורטים על התורה, יודע גם ללמוד, נו יפה. הוא תתחיל הפוך. קודם תוציא את הספר אור שמח על הרמב״ם, יראו, יכירו את מעמדך הלמדני, ומשם תבוא ותגיד, יש לי גם פירושים על התורה, זה ישדרג את הספר על התורה.
אז בעצם, אם אני מבין את המסר, צריך להיות, רב צריך לעבור תהליך מסוים?
יפה. אז אמר לי, אז בשעתו, אדמור מתולנה שלי, מירושלים, אמר לי את הסיפור הזה בהקשר הבא. אמר לי, תראה, לבוא מבית המדרש, בית מדרש, ישיבתי, אם זה שלומדים את הלימוד הישיבתי הקלאסי, אם זה שלומדים כמובן טור שולחן ערוך, קודשים, תארות, לא משנה, אבל לבוא מבית המדרש, משם להגיע לרבנות, לעיסוק הציבורי, עם ציבור ועם קהלים רחבים יותר, זה שדרוג, זה כמו להתחיל עם האור שמח על הרמב״ם, ומשם לעבור למשך חוכמה, כי אז אתה מרוויח כפול. הרבנות שלך, ההתעסקות עם הציבור, אפילו הדרשה שלך לעבוד על פרשת השבוע, מגיע ממקום הרבה יותר בית מדרשי, הרבה יותר למדני, הרבה יותר נכבד, זה משדרג את הכל. זו נקודה שאני חושב שכל אחד חייב לשמור לעצמו, החיבור לבית המדרש, שנקודת המוצא של כל פעילות שלנו, אגב זה לא רק לרבנים, זה גם לבעלי בתים, גם אנשי עסקים, ברגע שנקודת המוצא שלך היא מבית המדרש, האורגינל, המקורי, התוסס, הישיבתי, שכל מי שעבר אותו בשנות בחרותו, נשאר לו מזה איזשהו טעם טוב, ברמה כזו או אחרת. אם משם אתה יוצא, אם זה לעשייה ציבורית, אם זה להרבצת תורה, אם זה גם כן לעבודת היום של כל יהודי ויהודי באשר הוא, יש לזה, זה משדרג את כל אורח החיים, וזה מסר שאני משתדל גם כן לחלחל. להעביר
הלאה. אז דיברנו לא מעט על שיעורים ועל עוד קצת דברים, אבל בעצם האחריות שיש לרב היא הרבה יותר גדולה, היא מרמת הפרט, התלמיד הבודד, ועד לאחרון אנשי הקהילה, זה גם משהו שרב צריך לעשות, ואני מניח שאוספים הרבה תלמידים והרבה אנשים והרבה מקרים לאורך הדרך.
זה קודם כל למדנו מהרב הראשון, הרב הראשון הלא הוא משה רבינו, שמה שכל ילד בגן ובחדר כבר יודע, שהמבחן שלו להנהגה היה בשני סיפורים מרכזיים ששניהם קשורים עם צון. האחד, הסיפור שהיה עם העובדה עם ה... שהוא עשה סדר, כשהיה מוטים מהמכלאה, את העיזים והדיישים, כן. אז היו הצעירים מתנפלים, לוקחים הכל, והזקנים היו החגכים, ולרקים, הגדעים הרקים לא נשאר כלום. אז היה צריך לעשות סדר, קודם כל להוציא את הגדעים הרקים, שיוכלו את העשבים הרקים, אחרי זה הזקנים שיוכלו את זה, ואז דווקא הצעירים החזקים יותר יוכלו לבוא ולקחת את הדברים הקשים. אז מצד אחד המבחן שלו היה כשהוא הסתכל על הכלל, על ציבור התיישים והעיזים, ועשה סדר לציבור. המבחן השני שלו היה כאשר היה גם איזשהו גדי קטן שלא הלך בתלם. לא זרם עם כולם, והמבט הראשון, ההסתכלות הראשונית של הרועה צריכה להיות להתעצבן על הגדי הזה. גדי חצוף, מה אתה עושה, למה אתה בורח, לאן הלכת וכו'. משה אחרן רודף אחריו, הולך, לוקח אותו, והולך, לוקח אותו, ואז הוא רק רואה שהוא בסך הכל היה צריך היה צמא למים. זאת אומרת, זה לא שהוא רע בעצם, אלא שפשוט יש לו איזה תימון למשהו שהעדר לא מספק לו במצבו הזה, והחוכמה שלו רואה גם לדעת לתת את היחס הנכון לאינדיבידואל, לגדי הקטן הזה, לשאת אותו על כפיים עד שובו בביטחה אל העדר. וכאן אני יכול גם במשפט אחד קצר להוסיף על זה, שמעתי פעם שבמפגש פעם בחג סוכות בין הרב שך זכר צדיק לברכה, לאדמור מסטריקוב זכר צדיק לברכה, שהרב שך הסיח את ליבו, הם דיברו על המדרש הזה, ואז הוא שאל, איך משה רבינו רדף אחרי הגדי הקטן הזה, ולכאורה הפקיר את העדר כולו. אמר לו רבי מסטריקוב, אצל משה רבינו, כל אחד מהעדר היה הגדי הקטן בפני עצמו. אז הרעיון הוא באמת לדעת לתמרן בין החובה של חקריו, לתת את המבט הנכון על הכלל, על סדרי הציבור, צריך שיהיה סדר, צריך שיהיה מסורת, צריך שיהיה מתווה ברור, צריך שיהיה נוסח ברור, אבל גם לדעת לתת את היחס לכל יחיד ויחיד באשר הוא, ואף אם זה יחיד שבצורך העניין חרג מהתלם וברח. זה נכון גם לרב של קהילה, זה כן. נכון גם לראש ישיבה, וזה נכון גם לכל אב ואם במשפחתם.
אז בנקודה הזו אני רוצה ברשותך לצרף לשיחה הזו את הרב מרדכי לנדאו, שנמצא איתנו כעת, שלום.
שלום, שלום וברכה.
כיום צריך לומר רם, בישיבה יש לך כבר תלמידים משלך, אבל בעברך אתה היית תלמיד של הרב לאו.
הירות הראשונית שלי היה בגיל 16 עם הרב צבי לאו, אני זוכר את זה עד היום. אני משתדל גם להעביר הרבה ממה שאני קיבלתי מהרב צבי לאו לתלמידים שלי הלאה.
למשל מה?
נקודה אחת שאצלי עומדת בראש, זה הנקודה ש... שבס קוידש אצל הרב צבי לאו. אצלי תמיד שבת היה שבת, עד שפגשתי את הרב צבי לאו, וזה נפח להיות שבס קוידש. אני זוכר את עצמי יושב בסעודת שבת, מסתכל בהשתוקקות על הרב צבי לאו, לא עד כמה שהוא חווה חוויה רוחנית בסעודת שבת, אבל כמה שחוויה הגשמית שלו חוויה הרבה יותר חזקה משלי.
ולמדת מזה, זאת אומרת, והתעלית בזכות זה, איפה זה תפס אותך באופן מיוחד?
העבודה שלי בזכות זה, זה החיבור שראיתי, שאיך שהרב צבי לאו חי, מיום רביעי עד יום שלישי, את שבס קוידש, כמה שההווי, החוויה של שבס קוידש, היה קרוב לליבו, עד שהגעתי לישיבה ופגשתי את הרב צבי לאו, הייתי שר את זמירות שבת כאלה כמו לקרוא תהילים, כמו טקסטים שצריך להגיד אותם. אני ראיתי את הרב צבי לאו שר את הזמירות שבת כשיר אהבה לשבת, כשהיינו יושבים ושרים לא רק בשבת אלא גם ביום כיפור היינו שרים כשהיינו, וגם אצל רשבי, שהרב צבי לאו היה אומר לנו תמיד, רשבי קרי שבס, היינו שרים, יושבים, שרים כואכסויף, אני הייתי רואה אותו שיר אהבה לשבס קוידש. אני מאז רציתי להרגיש ככה, ואני אמרתי לעצמי, אני חייב לעשות, להתחבר קצת יותר לרב,
אז הנה, אנחנו עוזרים לך להתחבר גם עכשיו, ברקע הכנסנו את אחד הביצועים שיש לניגון המיוחד הזה.
המנוח עודנו איתנו, אני מבקש, אבל השבת היא באמת ישות חייב קיימת, אני באמת חושב שהרב לנדו הוא באמת ישות חיה ותוצפת, תופח על מנת להצפיח את האחרים. ובאמת אני רוצה לחדד פה את העניין הזה של שבת קודש, כי שבת זה זמן שגם מי שכל השבוע עמל לפרנסתו, בעצם כולם יכולים להתאברך בשבת, להיות כולם קודש להשם ולתורתו. באמת כל יהודי יכול. עכשיו חשוב לדעת, יש אמרה נפלאה של הרב רבוני מפשיסחה שאמר על השבת, שהוא דיבר פעם בסגב מעלתה של שבת קודש, והיו כאלה שהרגישו שזה גדול עליהם, זה לא בשבילם, אתה מדבר מושגים, נשמה יתרה, עניינים, זמר בשבוחים וכל. אז הוא אמר להם, תשמעו טוב, כל זה כתוב בזכור את יום השבת לקדשו. באותה תורה כתוב מחללי עמות יומת. כל יהודי שרלוונטי לגביו הנושא של מחללי עמות יומת, שהוא יודע שאסור לחלל שבת, רלוונטי לגביו גם זכור את יום השבת לקדשו. זה שייך לכולם באשר הם, זה קשור למה שדיברנו גם קודם.
יפה, הרב מרדכי, כן, אני רק רוצה, הרב מרדכי לנדאו, להודות לך.
תודה רבה לכם, אחי, כשמוע את העבודת החזק הזה, אתה מחבר אותי אחורה, ובעזרת השם נממש את זה בחיים.
אז תודה,
אני רק יכול לקנא בתלמידים שלך, שבוודאי נהנים מכל רגע ורגע. הלוואי
אלינו. ושמתי לב, הרב לאו, לשני דברים מהדברים של הרב מרדכי לנדאו. א', זה מתחבר למה שהרב אמר לנו קודם, שדברי תורה שנמרים מניבים, אז פה זה הרבה יותר מסתם מניבים, כי הנה תלמיד שלמד אצל הרב, כבר יש לו תלמידים משלו, והם מקבלים את מה שאותו תלמיד קיבל. אז הנה,
זה פירות ופירי פירות, לגמרי.
נכון, וגם, אבל שמתי לב שהוא נתפס על איזושהי נקודה מסוימת, שאליו היא דיברה באופן מיוחד, ואולי לאחרים דברים אחרים מדברים, הוא נתפס על השבת שכנראה גרמה לו ויצרה לו איזשהו שינוי מהותי עד כדי כך שהוא הפך בעצמו לרב.
נכון, קודם כל אני יכול גם להגיד עליי עצמי ולכל יהודי, השבת היא לא רק ביום השביעי של השבוע. השבת, ברגע, כשאתה מתקשר לשבת ונובר בה וחי את העובדה שכל שבת היא משהו מיוחד בפני עצמו, לא הרי שבת זו כזו שלפניה. אני אומר לעצמי תמיד, תארו לכם ששבת הייתה רק פעם בשנה, כמו יום כיפור וכמו ליל הסדר. הרי איך היינו מתכוננים לה, לומדים את תוכנה ואת עניינה, והיינו מתרגשים לקראתה, אלא מה? היא בסך הכל נמצאת כל שבוע, היא כל שבוע כי היא הכרחית, היא נותנת באמת חיות ומתיקות לכל השבוע. אני יכול להגיד פה קטע מהזוהר הקדוש, שאומר על משה רבינו מגיע עם בני ישראל למרה, ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם. וידוע מה שאמרו חזל, אין מים אל התורה, יש מצב שהמים, קרי התורה, יש אנשים שהמים מרים בשבילם, לא מרגישים את המתיקות. מה עשה שם משה? ויורהו השם עץ וישלך אל המים וימתקו המים. בזוהר הקדוש כתוב שלוש כתובות שלוש מילים. מה זה ויורהו השם עץ? וימתרון יומא דשבתא, שישמרו את יום השבת. ועד שאתה משליך את השבת אל תוך התורה, אל המים, וימתקו המים. יש כוח סגולי מיוחד בשבת להמתיק את התורה, להמתיק את כל ענייני עבודת השם. ההשקעה בשבת קודש. ואני יכול להגיד מילה, ישבתי בפאנל, אני הרבה פעמים יוצא לשבת עם קהלים שאינם שומרי תורה ומצוות, אבל רוב העם היהודי יש לו כבוד ברספקט למושג שבת, יש כאלה שבגלל עיוותים כאלה ואחרים מעניקים לפרשנות אחרת, השבת החברתית, שבת כזו, שבת תרבות, שבת כזו אחרת, אבל כולם נעים סביב הציר שמבינים שיש שבת. עכשיו אל הפרצה הקטנה הזו אנחנו צריכים להיכנס ולהתאים מהי השבת האמיתית. ישבתי ככה עם בפאנל מאוד מאוד משמעותיים, אישים משפיעים, זה היה באחד הסבבים שהנושא של השבת עלה לדיון ציבורי, מסחר בשבת וכדומה, ובאמת ביקשתי לנצל את ההזדמנות שכולם דיברו על השבת, אצלם שבת יום קניות, זה בואו נפתח את הסוגיה הזאת, אנחנו לא יכול להיות שאנחנו נדבר על השבת בלי להכיר אותה, וככה, אז עברנו בפאנל, כל אחד התבקש להגיד מהי השבת בשבילו, לקחת נקודה בשבת. והאמת היא, זה היה קצת מביך, אנשים מאוד מכובדים ותורבתיים, וכל אחד בסופו של דבר השבת שלהם יותר ממה שהיא דיברה אל הלב, היא דיברה אל הבטן. זה זכר את מה שסבתא שלו הייתה מכינה, וזה את מה שאימא שלו הייתה מבשלת, וזה היה זוכר שהוא טעם פה. חבר'ה, הכל התחיל ונגמר שם באוכל ואוכל ואוכל, שזה חשוב מאוד, אבל לא רק. אמרתי ברשותכם, אני אגיד לכם, יש משפט אחד שאצלי בשבת. שעת ראווה דרעבין, הסיום של השבת, הוא מזדקר לנגד עיניי ביטוי של, יודע, יש קהלים שבהם אתה אומר המשורר הקדום, זה כבר נשמע כן. יותר טוב, אנחנו אומרים רבי שלמה הלוי אל כבד, ולך דודי, אמר את המילים על השבת, סוף מעשה במחשבה תחילה. מה זה סוף מעשה במחשבה תחילה? אז יש ספר מאוד יפה בשם עבודת פנים, ושם הוא כותב, רב אהרון יוסף לוריא זכר צדיק לברכה, הוא כותב, וזה דבר שכל אחד יכול לקחת. שבת היא גם סוף מעשה וגם במחשבה תחילה. יהודי שכל ששת ימי המעשה, התפלל כמו שצריך, צדקה, חסד, קבע עיתים לתורה, עבד על עצמו, היה לו שבוע מוצלח, הוא מגיע אצלו השבת, איסוף מעשה, זה הפינאלי, זה משדרג, זה מעלה את כל ששת הימים. נבח, יש רבים שמגיעים לשבת אחרי שבוע, עם דכדוך שהקביעות עיתים לתורה לא הייתה במיטבה, תפילות לא משהו, היו לו גם סכסוכים פה ושם שהוציאו ממנו אמוציות ממש לא חיוביות. בשביל אחד כזה השבת היא במחשבה תחילה. זה הזמן שלך לחשוב ולקבל את עצמך, אוקיי, מי דהבה אהבה, מה שהיה היה, אני עכשיו בשעת רעבה דרעבין, מקבל שפע לכל השבוע הבא, מבחינתי מתחילים מחדש. וזה סוד קסמה של השבת, להיות סוף מעשה מחד, ואם לאו לפחות במחשבה תחילה. מעידך.
הרב צבי יהודה לאו, תודה רבה על הדברים המיוחדים ששמענו.
תודה רבה גם לך. שבת שלום ומבורך לכולם.
שבת שלום.